אז אולי נתחיל, תהילים, שומעים אותי מאחורה, ושאני לא אצטרך את המיקרופון. שומעים? כן? בסדר. טוב, אז ערב טוב, וקודם כל רציתי להודות לרב משה ליכטנשטיין שהזמין אותי לבוא הערב, לחלק איתכם סיפור של מרור, ההיסטוריה של מרור, גם מההיבט ההיסטורי, ההלכתי קצת, וגם מההיבט המדעי, הפיזיולוגי. אני כבר רואה כאן שיש כאן מומחים גם בביולוגיה וגם בבוטניקה וגם במדעי המוח. אז בעצם אני אדבר על כמה תחומים שזה לא בעצם התחום שלי. אז תרגישו נוח לתקן אותי ולהעיר לי. שמי ארי שפר, ואני חוקר במכון וולקני, שזה משרד החקלאות. ועיקר התחום של הקבוצה שלי זה שיפור איכות הפרי, בעיקר מלונים ועגבניות, ואנחנו בעיקר עובדים על שיפור רמת הסוכר והמתיקות של פירות. וכאן אני עובר קצת למה שנראה כאילו ההפוך של מתיקות, מרירות, אבל כמו שתראו בסוף יש קשר לא רחוק בין מרירות למתיקות. ו מה שנעשה, קודם כל אנחנו נעבור על זיהוי המינים של מרורים, ואחר כך בחלק השני ננסה להבין ברמה הפיזיולוגית, הכימית, המדעית, מה זה מר, ואז גם נוכל לראות אולי המדע יכול לפחות להעיר לנו קצת על מהו צמח מר, מה לא צמח מר. אוקיי, אז כולנו מכירים את המצווה של אכילת מרור. מרור זה שאנו אוכלים אשום מה, כמו שכתוב בהגדה, אשום שמרו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנימה וימרו את חייהם בעבודה קשה וכו'. אז זה הפשט שכולם מכירים, כולם מבינים, הפשט הפשוט. מה עוד יכול להיות הסבר של טעם, הסמל של אכילת מרור, אם זה לא המרירות שהיה במצרים? אבל בכל זאת יש גם טעם נוסף, יש גם טעם נוסף שמובא באור החיים, חיים בנתר, ולדעתי זה הופך להיות פשט עוד יותר פשוט ואולי עוד יותר נכון, שלפי האור החיים מרור מסמל לא השיעבוד, אלא מרור מסמל את החירות. מכיוון שבסודות של אצילים, סודות חירות, גם בתקופת המשנה, כמובן הסודה הרומית, אבל גם בתקופת המקרא, הסודה המצרית, אכלו צמחים מרים, אכלו מרורים, והאור החיים כותב מצות המרורים. לפי פשט הכתוב, לפי מה שראינו, שאמר שם שצריך צלי אש ושיהיה שלם, זה יגיד שדת עליון הוא להראות בחינה הגדולה והחירות ואין רשות אחרים עליהם. ולפי זה גם המרורים שיצב השם הוא לצד. קח לי קצת זמן להתרגע לזה. כי כן דרך אוכלי צלי לאכול עמו דבר חד, כי בזה יערב לכך האוכל ויוכל בכל אהבת נפשו. זאת לפי האור החיים, זה לא מה שאנחנו בדרך כלל לומדים, שמשלושת פסח, מצה ומרור, פסח מסמל החירות, יצאנו ממצרים. המרור מסמל את השיעבוד, 100%. ומצה זה משהו באמצע, שיש לו גם מרכיבים של שיעבוד, וגם של גאולה. לפי האור החיים, שלושת המרכיבים של הסדר, הם מרכיבים שמסמלים את החירות, וכל סודת הסדר זה סודת חירות. אנחנו נחזור לזה, יש סיבה שאני מביא את זה כאן, מכיוון שאנחנו נראה בסוף שיש גם עכשיו, רק לפני בערך שבועיים יצא מאמר בכתב עת אולי הכי יוקרתי בביולוגיה, מה שנקרא PNAS, Proceedings National Academy of Sciences, שבעצם מסביר את אור החיים. אבל לא לזה זה בא. אוקיי, אז בואו נראה עכשיו מה הם מיני המרור. וכולם מכירים את המשנה, אלו ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, בחזרת זה רוב הגרסות, רוב הנוסחאות, ורוב כתבי יד, בחזרת, באולשים, בתמחה, חרבין ובמרור, חוץ מהנוסחה, הגרסה שנמצאת במשנה בגמרא שלנו, שכאן יש שינוי בסדר בין תמחה ואולשין. אז במשנה שלנו יש תמחה קודם אולשין. יש איזשהו סדר לעדיפות הזאת, או עדיפות לסדר הזה. כיוון שמפורשים כבר מביאים את תחילת תקופת הראשונים גם בגמרא, והשולחן ערוך מביא את זה להלכה, עיקר המצווה בחזרת, שזה הראשון, ואם אין לו חזרת, יחזור אחר ראשון ראשון כפי סדר שהם שנויים. אוקיי? ותראו במשך ההרצאה שהראשונים ואחרים המפורשים לא יוכלו להתאפק לעשות כל מיני משחקי משפט, כמו יחזרו אחרי חזרת לשיטה שלו, אין לו טעם וריח, דברים כאלו מופיע הרבה אצל הראשונים והאחרונים. אז יש איזשהו סדר עדיפות, וזה יהיה חשוב לנו, מכיוון שבמקרה שאין חזרת, לאיזה שני אלו אנחנו הולכים ראשון. אבל השאלה אם יש רק חמישה מינים, או בעצם עם כל ירק מר אפשר לצאת בו ידי חובת מרור. ויש בזה שיטות, למשל שיטת המאירי, שהמין החמישי מרור זה לא שם צמח ספציפי, כמו רוב המפורשים מסבירים, אלא מרור זה כל צמח מר. ואז לפי המאירי, וזה גם מובא אחר כך להלכה במקרה של שעת הדחק, למשל בתקופת הצנע, בתקופת המלחמה ב-48, וכמובן באירופה, אז אנשים השתמשו בצמחים גם אחרים. הנה אנחנו רואים הרמה, ואם אין לו אחד מאלו הירקות, ייקח לענה. אז לענה זה ארטמיה, שהוא גם מר, בעצם עושים מארטמיסיה את האבסינט, נקרא וורמווד, ורמוט, עושים ורמוט, וזה נותן מרירות ליין או לאלכוהול. אז האם יש רק חמישה מינים? אז אנחנו רואים שבנוסף למסורת שנשמרה במשנה, יש גם מסורות תנאיות נוספות, תני בר כפרה, תני דבי שמואל, אז אלה ירקות שאדם יוצא בהם מדרך כלל. אושן תמחה חרחלין וחרחבינין חזרין. שמואל, אלה ירקות שאדם יוצא בהם מדרך חובתו בפסח, חזרת. אושן תמחה חרגינין ובהרדופנין. וגם אמוראים מביאים כל מיני שיטות שונות, וגם מוסיפים וגם מזהים וגם מנסים להסביר מהם הצמחים בלעזים שלהם. אם זה מישהו בבבל, אם זה מישהו בארץ ישראל, זה יכול להיות או ארמית, זה יכול להיות או בלטינית, יוונית, ובדרך כלל הם לא עוזרים לנו הרבה. החוקרים והבלשנים במשך 200 שנים האחרונות השקיעו לא מעט מחקר, עבודה במחקר כדי לזהות על ידי הסיריאק ועל ידי השפות השונות מה הם יכולים להיות התרגומים האלו, והשורה התחתונה שכמעט כל התרגומים, במיוחד אלו של בבל ואשור, קשה מאוד לדעת מה הם. התרגומים בירושלמי שמבוסס על יוונית יותר קל, כיוון שיש לנו ספרי צמחים ביוונית ובלטינית מהתקופת המשנה. יש לנו דיאסקורדיס, יש לנו תיאופרסטוס, יש לנו פליני, אז אפשר לדעת פחות או יותר, או שאנחנו יודעים מה זה טרוקסימון מתיאופרסטיס, ותמחה אנחנו יודעים מה זה גינגידיון, זה איזשהו צמח ממשפחת הסוחחיים, קצת דומה לגזר, והוא מר, והוא גדל אצלנו גם. וטרוקסימון זה השם היוונית לאולשן אולש, כמו שנראה עוד מעט. אבל שורה התחתונה מכל הסיפור הזה, ובזה אני רוצה עכשיו להיכנס לזיהוי הצמחים, שחוץ משלושת המינים הראשונים, חזרת, אושן ותמחה, אין הרבה דיונים בשאר המקורות, וגם אין הרבה התעניינות בשני המינים האלו, בראשונים ובאחרונים, מכיוון שני המינים האלו נפלו כבר בהתחלה, אנשים לא ידעו מהם. ואז בעצם כל צמח אחר שאולי היה אפשרי נכנס לתחום הזה. שלושת הצמחים האלו, חזרת, אושן ותמחה, אלו שלושת הצמחים שעכשיו יסיקו אותנו. ואנחנו נראה עכשיו, נתחיל עם חזרת. חזרת לפי כל הדעות זה חסה. חזרת זה פשוט. זה אירוני שאנחנו קוראים היום בארץ, בעברית, חרן חזרת בעברית. ובעצם שינו את זה, האקדמיה שינתה, והיום חרן זה לא חזרת, חרן זה חריפית. מכיוון שזה ברור שחזרת זה חסה. אז עולם החסות. עולם החסות, אני הבאתי כמה חסות היום, רק להדגים, אבל החסות של היום זה עולם ומלואו. החסות של היום יש נגיד ארבע סוגים עיקריים. חלק מכם אתם מכירים, מי שהיה בארצות הברית מכיר את האייסברג, חסת ראש, שלא כל כך מקובל כאן בארץ, את חסות עלים, וכל מיני צורות עלים שונים, גם צבעים. אנחנו לפסח מכירים את החסה, מה שנקרא חסה הרומנית, ועוד חסות. מאיפה באו כל החסות האלו, מתי הם הגיעו? והשאלה שלנו, איזה חסות היו בתקופת המקרא במצרים, ואיזה חסות היו אולי בתקופה הרומית בארץ ישראל, ואיזה חסות בעצם אנחנו מצאנו או הגענו אליהם או הם התפתחו רק לפני כ-200 שנה. אוקיי. אז קודם כל כמה משפטים על הנחת היסוד שמה שקרה אבולוציה של ביות בצמחים. הרעיון העיקרי של ביות צמחים, שלפני הביות על ידי בני אדם, רוב הצמחים היה להם תכונות של צמחי בר, מה שאנחנו קוראים היום צמחי בר. ולמה? מכיוון שהתכונות של צמחי בר זה תכונות שהצמח יכול להסתדר יפה מאוד לבד, ולהפך הוא לא כל כך מועיל לבן אדם. כך לדוגמה חיים החיטה, חיטת בר, אז הוא מפיץ חופשי את הזרעים, אז קשה לחיות הזרעים שמופצים חופשי. אז היינו צריכים לחכות למוטציה בחיטה כדי שהזרעים יישארו בתוך השיבולת, כדי שאנחנו, בן אדם יכול לבוא כדי לקצור את החיטה, וזה חקלאות, וזה הביות של הצמח. זאת אומרת, זה מתחיל במוטציות וברירה על ידי בן אדם לדברים ש מועילים לו. כנ"ל בחסות, המין בר לפי רוב הדעות של חס זה חס הבר, וזה גדל בר בכמעט כל גינה שלכם, אני מתאר לעצמי, וזה העונה שלו. עכשיו הוא הרבה יותר צעיר, זה הדוגמה הכי גדולה שאני מצאתי היום אצלנו בשדות. ואתם רואים, יש לו גבעול כבר מיד, יש לו בקושי רוזט עלים, גבעול, ועוד מעט הוא יוציא פרחים. מפני שהיד שלו, אם הצמח היה יכול לחשוב, אנחנו הרבה פעמים אומרים, הצמח רוצה, כמובן הצמח לא רוצה, אבל אם הצמח היה יכול לחשוב, היינו אומרים, הוא רוצה להפיץ את זרעיו. זה החסה המתורבתת. אוקיי? ורואים כמובן כמה הבדלים, אבל הם עדיין קרובים מספיק שאפשר אפילו להחליא ביניהם, לקבל כל מיני צורות שונות. ופעם היה לנו רעיון להחזיר את המרירות, מכיוון כמו שתראו עוד מעט, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מר. כמובן בחלק מהתרבות עשינו ברירה לפני אלפי אלפי שנים נגד המרירות, כדי שהחס יהיה יותר מתוק. וזה השאלה כמובן של הגמרא, היחס המר הוא מתוק הוא. ואז אפשר להחזיר על ידי טיפוח, אפשר לפתח זן חסה, למי שמעוניין בטיפוח חסה, זן חסה לפסח. ולא יודע אם יהיה לו שוק. אז זה המקור, זה אם החסה. אז למה הוא הגיע? אז כבר בתקופת המצרית, וכאן אנחנו רואים תמונה מקיר, או חרות הקיר, באחד הקברות במצרים, רואים מה שנראה כמו קורבן, הנה האבז נראה לי, והנה השוק. גם המצרים השתמשו בשוק כחלק חשוב מאוד בקורבנות, יין ושמן, והחוקרים מזהים את הדבר הזה כראש חסה. כראש חסה אחד הטיפוסים היותר מוקדמים של חסה, ושזה כבר זה לא חסת ראש, זה חסה שיותר קרוב למה שאנחנו קוראים היום חסה הקלח, סטוק לטוס, שבעצם אוכלים אותו כאספרגוס, ואפשר לאכול את הגבעון. וזה דבר מאוד נדיר, אני לא יודע אם יש כאן מישהו שראה דבר כזה, אבל יש ארצות בעולם שאוכלים את זה. עכשיו זה שלב ראשון בביות של החסות, וכנראה זה היה סוג החסה שהיה בתקופת מצרים, כיוון שאנחנו יודעים ששאר החסות לא היו בתקופת מצרים. עכשיו אמרתי שחלק מהביות זה להגיע לצמחים שישרתו את בן האדם, ואחד הדברים, אנחנו לא רוצים שהוא יוציא גבעו לזרעים, שהוא לא יפריג בהגה החקלאית. וכאן אתם יכולים לראות מה קורה גם לחסה הכי מתורבטת שיש. זה החסה העלים, הנה החקלאי השמח בשדה על כל החסות שלו, כמה ימים של חום, וזה נותן לצמח את האות להיכנס להפרגה ולשלב הרפרודוקטיבי, ואז כאן אתה רואה שהוא מתחיל להתארך כמו טלסקופ, ובסוף מוציא את הפרחים ואת הזרעים, וכמובן הוא כבר לא ראוי לשיווק, והוא גם מר. ועל זה נאמר, חסה בתחילתו הוא רך, נשכן הוא רך, ואתם תראו כמה זה רך, או לפי, זה שתי, בעצם שתי נוסחאות, אחד בירושלמי ואחד בבבלי, אחד שהוא מר מתוק ואחר כך מר, הנוסחה השנייה, קודם הוא רך ואחר כך קשה, ושניהם נכונים. כשהדבר הזה הוא רך מאוד, הגבעול עוד לא התפתח, אין גבעול, זה רוזטה, זה רק עלים, וכאן הגבעול מתחיל להתפתח, וכאן הגבעול כבר קשה. וכנ"ל כאן בשלב הזה העלים בקושי מרים בחסה המתורבתת, וכאן העלים הרבה יותר מרים. אנחנו נראה עוד מעט מה זה המרירות הזאת. אוקיי, אולשין. אולשין זה גם די ברור מה זה אולשין. אולשין זה מה שאנחנו קוראים או אולש או צ'יקורי. בלעזים זה יכול להיות אנדייב, או בערבית אינדיבה, או אסקרולה, או אסקרול, או צ'יקורי. ואם חסה זה משפחה מסובכת ומורכבת, סליחה, שכחתי להגיד, על החסות, שלא אמרתי מאיפה באו כל שאר הדברים. עד תקופת המשנה, זה החסה הכי מתורבתת שהיה. ואפילו זה יכול להיות יותר מתורבתת ממה שבאמת היה. זאת אומרת שזה היה עוד יותר ארוך. כל הדברים האחרים, במיוחד דבר כזה, זה ייצורים של ברירה ואחר כך טיפוח מאוד מפוקס, במיוחד בארצות הברית, לפתח טיפוסים נוספים. אז האייסברג זה טיפוח של לפני 150-200 שנה בארצות הברית. וזו הסיבה שזה היה חידוש, למשל, לחתם סופר, כשהוא הכיר את החסה, ובמיוחד האחרונים בארצות הברית במאה השנים האחרונות, שהתחילו לשאול שאלה על חסת אייסברג, אם אפשר לצאת בו, מכיוון שזה הכי לא מתוק, לא מר, מכל החסות. כיוון ששם הברירה היה מאוד מאוד חזקה, הידי המטפחים. וחלק מהם ממש מתוקים, במיוחד זה נקרא בייבי, ויש אחד כזה, וזה כמו סוכר, ובעצם אין לו הרבה טעם מריר. אני לא יודע אם הוא פה, מישהו עזר לי לסחוב חלק מהציצים קודם, ודיברנו קצת על חסה, והוא אמר לי שבישיבה שלו מברכים שהכל על חסה, כיוון שזה רק מים. אני לא יודע אם הוא אמר את זה כבדיחה או לא. אוקיי. בסדר, אז בואו נחזור לאולשין. אז אולשין זה משפחה עוד יותר מסובכת. אולשין בעצם זה שני מינים שונים. יש האולש ויש השיקורי. זה בלטינית זה ציקורים אנדיבס וציקורים אנדיבה. אינטיבוס ואנדיבה. זה בא מעוד פעם, עולש בר, שגדל בר בכל הגינות, אתם מכירים אותו בטח, זה שזה אחד הצמחים הייחודיים, היחידים, שיש לו פריחה כחולה. אז אתם מכירים את עולש, עולש המצוי, עולש הבר. בעולש הבר הגיעו לכל מיני עולשים שונים, שבעיקר שונים בצורת העלים, עלי יכולת רחב, והיום יודעים הרבה על הבקרה הגנטית של צורת עלים, אבל לא יודעים יותר מדי, וכל אלו הרבה יותר מרים מהחסות. באולשין שמרו את המרירות יותר, אבל בכל זאת זה לא מתקרב בכלל לאולש הבר. בנוסף לאולש יש גם הצ'יקורי, והצ'יקורי משפחה מאוד מעניינת. לצ'יקורי יש גם שורש, ולפני כ-200 שנה התחילו להשתמש בשורש צ'יקורי לקפה. ואני גדלתי אפילו על פוסטום, שזה בעצם קפה משורש צ'יקורי. וגד היום הקפה היותר זול זה בעצם זה מורב עם צ'יקורי, תלוי במחיר של קפה. אבל בנוסף לשורש של צ'יקורי אפשר לעשות כמה דברים. א', יש צ'יקורי, עלי צ'יקורי שאי אפשר להבדיל בינו לבין עולש. אבל יש גם צ'יקורי מאוד מיוחדים, יש הדבר הזה רדיצ'יו, שמקובל מאוד באירופה, אז חלק מכם בטח מכירים אותו כזה, ויש גם טיפוסים מאוד מאוד יפים, הומר, והאירופאים אוכלים אותו כסלט בתחילת הארוחה, וזה נכנס לאט לאט לארץ. אבל זה הכי מעניין, זה בעצם צ'יקורי, שכאן רואים חלק מהבלבול, אז קוראים לו ויטלוף צ'יקורי, אבל גם קוראים לו בלג'ן אנדייב. ויש אנשים שמחפשים דווקא את הדבר הזה למרור, מכיוון שבזה יש הכי פחות בעיות של תולעים. כיוון שאנחנו הפכנו עכשיו, בשנים האחרונות, אנחנו מקיימים איסור אכילת תולעים יותר ממה שאנחנו מקיימים מצוות אכילת מרור. רק עובר דרך התולעים. ואז הדבר הזה הוא מדהים. גילו את זה לפני 150 שנה גם. מתברר, אתה יכול לקחת את השורש ולתת לו לגדול בחושך. אוקיי? או לחסות אותו עם משהו, או ממש לגדל אותו במערות. ואז מהשורש יש לו מספיק כוח שהוא מוציא תחילת העלים מהכוח שנצבר בתוך השורש, וזה יוצא דבר כזה שהוא לא ירוק, הוא לבן, אולי קצת סבהב, והוא לא מר, מכיוון שהוא גדל בחושך, ובכל זאת צריך קצת אור וכלורופיל כדי שדברים יהיו מרים כנראה. ועוד אנשים מחזרים אחרי העולש הזה במצוות מרור בזמן שהוא הכי פחות מר מכל העולשים. אבל זה הסיפור של עולשים, ועכשיו אנחנו יכולים להגיע למין השלישי, התמחה. ותמחה זה המין שיש עליו הכי הרבה שאלות מהו. וזוהר אמר, סיכם בטבלה יפה מאוד את השיטות השונות, וכאן אנחנו רואים חזרת שזה לקטוקה. לקטוקה, עוד מעט נראה למה הוא נקרא לקטוקה, או לטוגה בלז. מכיוון שיש לו שרף לבן, לטקס או לקטוס, לקטוקה. העולשים לפי רוב השיטות זה כמו שאמרנו הציקוריום, העולש או אנדייב. לתמחה, חוץ מרשי שאומר שזה מרוביום, עוד מעט נראה מה זה, והרמב״ם שזה אומר שזה מין של עולש גם, יש כל השיטות האלו. השיטות האלו תשמחים, חלק מהם לא שמענו עליהם, אבל אנחנו כן שמענו על אחד מהם, שזה החריפית הגינה, זה החרם. ואנחנו מכירים את החרם כיוון שלפחות בעדות אשכנז זה הפך להיות המרור העיקרי המקובל, ועוד מעט נראה למה. אני בכל זאת קרא לו חרם ולא חריפי. אז זה שורש, אתם מכירים את השורש ועם העלים שיוצאים ממנו. הנה אתה רואה שזה השורש הראשי, יש לו גם שורשים קטנים שעוד מעט נראה שהם מתפצלים מהם, אבל יש לו גם עלים גדולים שכמעט בגודל של החיוך של דוקטור שלמה שריידר כאן, שחלק מכם מכירים. אז בחזרת הזה, בואו נעשה סדר עכשיו ביחס להשיטות השונות. ואז יוצא דבר כזה, אם נעבור על כל הספרות של הגאונים ראשונים אחרונים גם, נראה הדבר החד וחלק והפשוט הזה. כל המפרשים שחיו מערבה ודרומה מאשכנז, גרמניה, לא פרשו תמחה כחרי. זה חד וחלק. וזה פחות או יותר הקו. כל אחד מאזור הזה, אתה לא תראה את המילה לא חרין ולא מרתך ולא אמורציה, ולא תראה אותם אצלם. ורק כמה דוגמאות, בואו נתחיל מהמאה י' א' עד מאה י' ד', איטליה, צפון צרפת, צפון אפריקה, מצרים, פרובנס, איטליה, צפון צרפת, פרובנס, ספרד, ספרד, אז ארוך, רשי, ריף, רמבה, מיתור, שבולי הלקת, סמג, אורחות חיים, ערב חלב ורשפץ. הרבה מהם מזהים את התמחה עם מרוביום. Okay? מרוביום זה ממשפחת הספטניים, שנקרא גם באנגלית הורהאונד, משתמשים בו באמת הומר. חלק, במיוחד במצרים ואפריקה, מין של עולש, סריס, והארוך אפילו מסביר אותו כקרדו, שזה בן דוד של הארטישוק. והרשפץ עוד סוג של חסה. זה הסיפור בעצם המלא של ארצות דרומיות מערביות מגרמניה. איפה אנחנו רואים את האזכורים הראשונים של חרין? אז בגרמניה במאה י"ב, י"ב, י"ג, את הרבן והרוקח, הם מזכירים מרתך. מרתך זה השם הגרמני, שרתיג, רתך זה רדש, צנון, ומר זה כנראה קרוב או לסוס או למים או לומר. ואז, אבל הם מזכירים אותו ללא קשר למרור, זה עולה על השולחן שלהם כאחד המרכיבים בחרוסת. מכיוון שבגרמניה וגם בצרפת השתמשו בחרין וגם בחרדל כרוטבים, כחלק מהרוטבים. ואז אם בגרמניה יעשו חרוסת לטבוע בו את החזרת, את הירק, אז מאוד טבעי שיתבלו אותו, יתבלו באיזשהו רוטב שיש לו גם או חרדל או חרין. וכמובן שהגיע לחרדל הייתה איזושהי בעיה, מכיוון שחרדל בתקופה הזאת עוד לא הייתה איסור או גזירת או מנהג אי אכילת קטניות, אז לא הייתה בעיה של חרדל בתוך זה. אחר כך זה הפך להיות בעיה. אז איפה אנחנו רואים תמחה כחרין? אנחנו רואים תמחה כחרין קצת יותר מוכר. האזכור הראשון זה בהגאות המימוניות. מה שמעניין, הוא היה אחד משישה שבעה תלמידים של רמי רוטנברג שאנחנו מכירים, שכל אחד כתב ספרים, וזה לא מוזכר באף אחד מתלמידים האחרים של רמי רוטנברג, וגם בכתבי רמי רוטנברג זה לא מוזכר, וגם בחלק מהכתבי יד של הגאות מימוניות זה לא מוזכר. אז זה לא ברור שהגאות מימוניות זה הראשון, אבל מה שכן ברור, דור אחר כך, האגודה, שהוא כבר היה במזרח גרמניה, באיירפורט, הוא כותב, וראיתי רבותיי החזירין אחרי לטוגה, אחרי חסה, והם לא מצאו יחו מרתך, יחו חרין. וזה המקור הראשון הברור לשימוש בחרין לחזרת. אוקיי. ואחר כך תרגיל לראות שאם לא מצאו יחו, ואם לא מצאו יחו. אוקיי, ממה זה נובע? זה פשוט נובע מזה שלפי הקו הזה, כאן בניסן אפשר למצוא חסה ואפשר למצוא אולשין, כיוון שזה יותר חם, ובניסן יש כבר הלבלוב של הצמחי, של הירק הראשון. בגרמניה ועוד יותר בפולין, בדברים יותר קרים, כשיש עדיין שלג במרץ-אפריל, בתקופת פסח, אז אין עלי חסה שגדלים. ואז פשוט לא היה להם לא חזרת ולא עולשין, ואז נתקעו בבעיה. הבעיה החריפה מכיוון שחרין זה שורש, ובמשנה גם כתוב פעל ירקות שאדם יוצא בידי חובתו פסח, כמו שאמרנו, ויוצאים בכלח שלהם. זאת אומרת, אפשר לצאת גם בגבעו, לא רק בעלים. יוצאים בכלח שלהם, אז בשם רבינו תם מביאים השיטה ויוצאים בכלח שלהם, בעלים ובכלח, הוא אומר, לא בשורשים. וזה הפך להיות הבעיה העיקרית של ראשוני גרמניה ומזרחה במאה ה-15, ואחר כך, שולחן ערוך מביא, ויוצאים בעלים שלהם ובכלחן, אבל לא בשורש. אז איך עברו את הבעיה הזאת? אז אפשר לקרוא לזה חדירת השורש להלכה. אף אחד לא יכול לטפק מתנקל. והמריאל, בואו נתחיל מריאל, כאן אנחנו מדברים על התקופה של המאה ה-15, 16, 17. צריך לזהר לכך הכלח של המרתך. או הירוק שלו, ולא השורש, כדי רבנו תם. דיין יוצאים בשורשים. אוקיי? אז מה הכלח של החרין לפי המריאל? זה לא ברור, מכיוון שבעצם החרין הוא השורש, ועלים יוצאים ממש ממנו. אז אין כמעט גבעון. אז לא כל כך ברור, ויש גם הסברים שונים כאן. ספר מנהגים, אנחנו כבר רואים, צריך עיון על החרין, ושמעתי שקרוי כלח עד למטה מזנבו. זאת אומרת, כל הדבר הזה זה כלח. אל תחשוב שזה שורש, אנחנו מכוון שזה שורש. זה נקרא כלח. ושיבולים קטנים יוצאים מהם, אלו השורשים שלא יוצאים בהם. ואז היה רי פירוש, או רי תרגום, או רי הסבר, של המושג שורש, וזה כמובן הכי צועק כאן במארי ויילד. נראה, הוא נכתב, כתב רבינו תם, לא שורשים, היינו השורשים הקטנים המתפצלים לכאן ולכאן. אבל השורש הגדול, שבו עומד הירק, הוא בכלל כלח. וזה פחות או יותר מה שאנחנו עושים, שמעתי שכל משהו תחת הקרקע, כאן זה קצת שונה. כל משהו תחת הקרקע נקרא שורש, ולא נקרא כלח, אלא מה שיוצא למעלה מהקרקע סמוך לעלין. בדרך כלל יש קצת כאן ש... הוא מעל הקרקע. ואז הוא אומר שזה הכלח וזה מה שצריך לקחת. אכן, כשיקח זית מן הקרין, ייקח עלין עם ראש הקרין שעלין נתחבו בו. ואני גדלתי על השיטה הזאת, זו שיטה שאני חושב שהרבה הרבה אשכנזים מכירים אותו, מגן אברהם, ומפני שאין עלין הרבה כל כך. נגיד שיש קצת עלים, או עלים של חסה, או עלים של חזה, או קרין. אז אין עלים הרבה כל כך, אבל יש קצת, לכן נוטלים הכלח לקריחה, לקורך אתה לוקח את השורש, ולמרור אתה משתדל לקחת עלים, כיוון שזה בכל זאת זה עיקר המצווה. ותראה מה הוא צריך לעשות אפילו, הוא צריך להגיד, מי הוא אם רוצה ליטול העלים לקריחה, הרשות לידו. זאת אומרת, המצב הגיע למצב כל כך קיצוני. בעצם כל ילד בארצות הברית מכיר, או כל ילד באשכנזי שבאו ממשפחה שככה הכינו וככה הכירו את קראת הסדר, שיש גם מרור וגם שורש של חרין, ואו שורש שלם או אפילו בשורש מגורג', יודע שכורך זה שורש של חרין והעלים זה למרור. אז המגן אברהם צריך להגיד, כמו שהוא היה צריך להגיד לכל ילד שמכיר את הסדר הזה, שאפשר גם להשתמש לעלים בדבר כזה. אוקיי, אז זה בעצם הסיפור של החרין, איך חדר החרין והמצב היום של החרין, ולא הגענו בכלל להלכה למעשה האם מותר להשתמש בחרין. אני עדיין משתמש בחרין, אבל אני יודע שיש כמה אנשים היום שדווקא לא משתמשים בחרין, הפסיקו את מנהג אבותם שכן להשתמש בחרין בגלל מחקרים כאלו, וכי קיבלתי טלפון מאחד מראשי הישיבה של ישיב אוניברסיטי לפני כמה שבועות, שמתקשר אליי כל כמה שנים לברר מה חדש בעולם החזרת. ואז הוא אמר שהוא כבר, הוא עכשיו גם כורך, הוא יוצא כורך עם עלי חסה. אז אמרתי, לא התכוונתי להגיד דבר כזה, זה לא היה הרעיון. הרעיון זה רק להסביר את ההיסטוריה, אבל אני עדיין משתמש עם חרין, כפי שאבי ישתמש בחרין, ואני מתעצמי שסבי ישתמש בחרין, וכל המסורת של המשפחה זה משפחה, מסורת של חרין. אז איך אני אשנה את המסורת? אז הוא אומר, לא, הוא גם משתמש בחרין, אבל רק אחרי שהוא יצא ידי חובה עם העלים. בסדר, אוקיי. בואו רק, אי אפשר לסכם את החצי, את החלק הזה בלי החכם צבי. חכם צבי כותב בסוף, כולם מזכירים את החכם צבי. כל מי שלא רוצה לאכול חרין מזכיר את החכם צבי. ונשא בארצות אשכנז ופולניה, שהן קרות, אינו מצוי בזמן הפסח, לא הורגלו לקחתו לחובת מצוות מרור, או מפני שלא היו בקיאים בטיב פתרון שמות הירקות כאנשי ארצות הקרובות לארץ ישראל, אבל לא ידעו מהו, הלכו אחרי שהוא תם חלפי דת מצד חכמים, ונפק מיני חורבה. כי הן רבים עתה עם הארץ שאינם אוכלים אפילו חצי זית מחמת חורפיה, ושהוא מזיק באכילתו חי, ומבטלים מצוות מרור. ואף החרדים, הדבר השם, אוכלים קצת מאחרי, מסתכנים בו. וזה ממש נכון. אני קניתי את החום, נראה את זה אחר. אוקיי. יש גם עירורים נוספים על אחרי, ועכשיו זה יביא אותנו לחלק השני. א', שחרי לא גדל בארץ או במזרח התיכון בתקופת המשנה. כנראה זה נכון. זה צמח יותר צפונים אירופי. תמו חריף ולא מר. אוקיי, זה אומר הרבה, אבל זה עוד לא אומר כלום. מה זה אומר תמו חריף ולא מר? ופרופסור פליקס היה מלא את הנקודה הזאת כל פעם כדי לשכנע אנשים שחריים זה לא הצמח. הוא היה אומר, מפני חטאינו גלינו מארצנו ומצמחנו. ומספרים עליו הסיפור, הוא היה מספר את הסיפור, שבחתונה אחת בא אליו חרדי ששמע שהוא רמז שהרבי שלו לא יצא ידי חובת מרום כיוון שהרבי שלו משתמש בחרין, ואז כמעט הגיעו למכות והיו צריכים להציל אותו. מה זה אומר תמו חריף לומר? ועכשיו אנחנו באים לדבר, לחלק השני, ואני מקווה שיש לנו זמן עוד 10 דקות למשל. הגמר כבר אומרת כל ירק מר יש לו שרף ופניו מחשיפים. אנחנו נתמקד כאן בנושא של השרף. כל עלי חסה, כשאתה מוריד עלי, והקהל הוא קצת גדול, אבל אני מזמין כל אחד לבוא לפחות אחר כך, זה מה שאנחנו עושים בסדר, אני בסדר שלנו, וגם אני מחלק ענפי חסת בר, חסת המטפן, לחברים, וכשהוא עדיין טרי, אתה יכול להוריד עלי, אני לא יודע אם אתם רואים משם, אתם רואים את השרף הלבן. והשרף הלבן הזה, זה החומר המר. אנחנו רואים את זה יותר טוב בתמונות כאן. כשהוא טרי, ממש נשפח. עכשיו הוא כבר כמה שעות מהשדה, אז הוא קצת נובל קצת. הדבר הזה הוא מר מאוד, אבל שרף נמצא בהרבה צמחים. הוא נמצא גם בפרק, הוא נמצא גם בגומי. זאת אומרת, הרבה צמחים מוציאים שרף, ויש בכל שרף חומרים שונים. בשרף של הצמח הזה, כמו כל שאר או רוב הצמחים שהזכרנו עד עכשיו, תשימו לב, רוב הצמחים שהזכרנו, אם זה לקטוקה, אם זה סיקוריום, אם זה סונצ'ו, שזה מרור הגינות, אם זה דרדר, סנטוריה שלא הזכרנו, אם זה לנאר, תמזיה, גם קרדו, כולם משפחת המורכבים, מה שנקרא קומפוזיטי. זה הדברים כמו אסטר ופרחים יפים מאוד, שהפרח הוא דרך כלל עגול ויש לו הרבה חלקים. אז זה משפחת המורכבים. וכל אלו יש להם, לפחות כל אלו באדום, יש להם כמה תכונות שהן מחלקות אחד עם השני, בניגוד לצמחים אלו, במיוחד לחריפית. והדבר הזה זה חומר המיוחד שגורם למרירות, וזה נקרא sesquiterpen. בעצם זה ממשפחת הטרפנואידים, שהרבה חומרים מעולם הצמח זה במשפחה הזאת הטרפנואידים, טרפנים. משפחה ענקית של 30 אלף חומרים שונים. והדבר הזה הוא מר. הוא לא הדבר היחיד שהוא מר. אתם מכירים את הסיפור במלאכים ב' על פקועות השדה עם אלישה? שגם בדלויים, במיוחד פקועות השדה, יש חומר מר מאוד, לא פחות מר מהלקטוצין, הקוקורבטצין, okay, והדבר הזה הוא גם מאוד מר, אבל אף פעם לא שמעתי שאפשר לאכול הצמחים האלו כמרור. המרורים באים ממשפחת הססקוטרפין לקטונס, אם נגדיר אותו ברמה המדעית. עכשיו בואו נראה, כשאנחנו מדברים על טעם, מה זה טעם? וכאן יש אנשים במדעי המוח, אז אני גולש קצת לתחום שלהם, אבל בכל זאת, תרשו לי, אנחנו מדברים בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על טעם, אנחנו מדברים על חמישה טעמים, שהבר מכם אתם מכירים, הבר מהם אתם מכירים. יש המליחות, יש החמיצות, יש המתיקות, המרירות והאומאמי. אומאמי זה טעם חמישי, שבעצם זה הטעם של בשר, וזה הטעם של מונוסודיום גלוטמט, שנותן את הטעם העשיר במזון יפני וסיני, ושנותן גם כאבי ראש לאנשים. אוקיי, אז מה קורה כאן? חמשת הטעמים האלו נקלטים רק בלשון. רק בלשון, ועוד מעט נראה איך. וחמשת הטעמים האלו הם בלשון. אבל, מכיוון שעוד מעט נראה, יש חיישנים ספציפיים בלשון שרגישים לחמשת הטעמים האלו. אבל בנוסף, יש כ-2,000 חיישנים בחלל האף שהם רגישים לחומרים נדיפים, לריחות. אבל תזכרו שכשאתה לוקח תפוח עץ, מריח אותו, אין לו ריח כל כך חזק. כשאתה לועס אותו, אתה מרגיש את המליחות, החמיצות, המתיקות, ויש ברירות ואומאמי גם. אבל בלעיסה אתה משחרר את החומרים הנדיפים, והחומרים הנדיפים עוברים לאותו מקום. וזה מה שנותן הטעם המיוחד לכל פרי ופרי. וזו הסיבה שבננה ומלון הטעם שלהם שונה, למרות שיכול להיות שיש להם אותו מתיקות, מליחות, חמיצות ומרירות. זה הוולטילים, הנדיפים, שאנחנו מרגישים כאן. אז יש קולטנים כאן, 2,000 קולטנים או משהו לריחות, ו5 קולטנים לבד בלשון. כולנו גדלנו על התמונה הזאת, שבלשון יש אזורים של מרירות, אזורים של מתיקות. מתברר שזה לא כל כך נכון. וכל המחקרים האלו זה מחקרים שרק 10 שנים האחרונות. זה הדבר המדהים. כל מי שלמד ביולוגיה עד עכשיו פחות או יותר, מכיוון שהדברים האלו עוד לא נכנסו לטקסטבוקים של ביולוגיה של תיכון, לא מכיר את זה. מתברר שבלוטות הטעם בלשון, שיש כאן וכאן וכאן, הם עשויים מכל מיני תאים, שבכל תא יש אפשרות לרצפטורים קולטנים שונים, שכל אחד מהם יכול להרגיש ולקלוט את החומר המתוק, המר, החמוץ או משהו. ורק זה. איך זה עובד? קצת מדע ביולוגי מולקולרית, אבל ההבנה שהדבר הזה ברמה הפשוטה פשוט פותח את העיניים למעשה בראשית. איך אנחנו מרגישים את, אם זה חומר מתוק או אם זה חומר מר? החומר שהוא מולקולה, שיש לו סטרוקטורה ספציפית, נקשר לחלבון שנמצא בתוך ממברנה. הנה, אתם רואים אותו כאן. כשהוא נקשר אליו, והחותן הזה בנוי שהוא יכול לזהות חומר מסוים, הוא נקלט, הקליטה הזאת גורם לו לשנות את הצורה, כמו מפתח לתוך מנעול, ואז גם הקטע הזה משתנה. כשהקטע הזה משתנה, הוא יכול לגרום לשרשרת של סיגנלים, הכל בתא, שבסוף מעביר את הסיגנל לעצב, שאו בלשון או באף, לאזור של המוח, ושם המוח אומר, אופס, מתוק, אופס, ריח של בננה. ככה עובד כל המערכת על ידי הקורטנים האלו. עכשיו, בעשר שנים האחרונות למדו המון על הקורטנים האלו. מתברר שלחמשת הטעמים בלשון יש רק קורטן אחד שאומאמי. בוא נשכח מאומאמי. יש רק קורטן אחד שמרגיש מתיקות. זה דבר מדהים. כל דבר מתוק, אם זה סוכר, אם זה, יש חלבונים מתוקים, יש טרפנואידים מתוקים, כן, הסטביה, שחלק מכם מכירים, הוא גם מתוק, אין לו שום זכר לסוכר. כולם מורגשים על ידי הצורה הזאת, והוא מפעיל את המערכת מתיקות. מה שמעניין שיש, בניגוד לשני אלו שיש הקורטן אחד, יש כ-30 קורטנים למרירויות שונות. כנראה זה חלק מההסתגלות של בעלי חיים. בדרך כלל דברים מרים הם גם דברים לא בריאים ורעילים. אז זה חלק מהמנגנון שלנו לזהות דברים מרירים ולא לאכול אותם. ככה זה הרעיון. אז יש כ-30 קורטנים שלא יודעים מה רואה כל אחד מהם. אז איפה נכנס הרצפטור הזה, איפה נכנס החומר שלנו של החסות ושל האולשין? מתברר שרק לפני כשנתיים גילו את הקולטן שמזהה את הססקוטרפין לקטנס. אחד הקולטנים בלשון הוא ספציפי לססקוטרפין לקטון. ואז אנחנו היום מבינים איך אנחנו מרגישים את התחושה של מרירות מהחסות ומהאולשיני. לא יודע אם אתה צריך את ההבנה הזו כדי לצאת ידי מצוות מרור, אבל בכל זה מוסיף משהו. בסדר. ואז בואו נחזור שנייה לאור החיים. הרצפטרים האלו, כמו שאמרתי, למרירות נמצאים על הלשון. עד לפני שבועיים, כשיצא מאמר ב-PNAS שהזכרתי קודם, Bitter Aperitifs to Aid Digestion, עשו מחקרים על עכברים, ומתברר שהקורטנים האלו נמצאים גם במעי. ואז, כשאת אוכל דברים מרים לפני הסעודה, זה גורם לך ליהנות יותר, זה מגביר את התיאבון, ומשפר את העיכול של הבשר, או בדברי האור החיים של הצלי, שצווינו לאכול. אני חושב שזה דבר יפה שהאור החיים וה-PNAS.
זה דווקא מהסוג של המראה, או זה כל הדברים המראים?
כרגע, זה אני לא יודע, כרגע כל הסוגים המראים. כרגע כל הסוגים המראים. אבל רק מרור, וזה מביא אותנו לסוף הסיפור. אז איפה נכנס חריין לכל הסיפור הזה? אוקיי? חריין, מה זה חריף? חריף זה לא אחד מחמשת הטעמים. ובעצם חריף, אנחנו לא מרגישים אותו על לשון. מרגישים אותו באף, אבל לא על ידי הקורטנים של הריחות. וזה הדברים שגילו רק בשנים האחרונות. מה זה החריפות של חריין? בעצם זה אותו חריפות כמו חרדל, זו אותה משפחה. בשורש השלם או בזירי חרדל יש חומר כזה שהוא לא חריף. که עוד לא חריף מכיוון שיש לו את הדבר הזה, הסוכר שמחובר לדבר הזה, וזה מנטרל אותו. אבל כשאתה קוטש את הזרעים או את השורש, או אתה לועס את החרדל או את החרם, אתה בעצם מפגיש בין החומר הזה ואנזימים שנמצאים בתוך השורש, אבל שנפרדים מהם, הם לא רואים, יש מחיצה ביניהם. ואז כשאתה קוטש אותם, האנזים רואה אותו, משנה אותו, בעצם הופך ומייצר את החומר הזה. זה נקרא אליל איתוסיינית. אני הזמנתי את החומר הזה מחברת כימיקלים כדי לעשות קצת מחקר עליו, ורציתי להביא אותו, אבל יש לו על הצנצנת skull and crossbones. אז לא רציתי להביא אותו. אוקיי, ואז מזה אתה מגיע לחומרים החריפים האלו. מה עושה הדבר הזה? זאת אומרת, הוא לא נקלט לא באחד מהקוטנים של ריח ולא בקוטנים של לשון. זה הדבר המדהים. יש גם, כמו שיש קוטנים לריח ולטעם, יש גם קוטנים לכאב. והקוטנים לכאב, יש כל מיני כאבים, אבל יש גם קוטנים לחום וקור. זאת אומרת, מי שהיה בבוסטון בחורף או ברוסיה בחורף, יודע שהוא מרגיש את הקור בעצם גם בשיניים אבל גם באור וגם באף, שיש קוטנים שונים, שהקוטנים השונים האלו מזהים בעצם טמפרטורות שונות. זה הקוטן של טמפרטורה גבוהה, זה היד צולדת בו. Okay, יד צולדת בו, אתה צריך TRPV2. זה הקוטנים של הקור. מתברר שהם לא רק מזהים קור וחום וכאב, הם מזהים גם חומרים הכימיים מהצמחים האלו. אז למשל, בוא ניקח אחד, פלפל חריף. אני מתאר לעצמי שיש כאן אנשים עם כאבי גב שבבית מרקחת קונים פאדים שספוגים ספוגים במיץ של פלפל חריף שיש בו מה שנקרא קפסייסין, וקפסייסין מפעיל את הקוטני כאב, וזה מה שמשחרר את הכאב של הכאב בעצמו. ואפשר לקנות את זה, בכיוון שהכאב שהוא גורם מנטרל את הכאב של הכאב שבאמת מפריע. זה הרעיון שחלק גדול משחרר כאבים. מתברר שהחומר בחרן, בחרדל, למי שאוכל אוכל יפני, וסאבי, הוא מפעיל את הקוטן הזה, ואז חרן גורם לכאב, לא לטעם ולא למרירות ולא לריח, הוא פשוט הוא כואב. ואז אפשר לקחת את העליל איתוסיינית הזה, ואז אפשר למרוח אותו על האור, והוא ישרף אותך, ואז הוא מאוד מאוד מסוכן. וזה בעצם היה mustard gas במלחמת העולם הראשונה. אוקיי, אז בואו אם כן אנחנו נסכם ונגיד שהצמחים ממשפחת החסות המורכבים מכילים שרף עם חומר מר, הססקוטרפנים האלו, שמפעילים רספטור מיוחד למרירות הנמצא על הלשון, ועכשיו גם על הבמעי. אוקיי, זה המערכת של מרירות. הצמחים ממשפחת החרדל, המצליבים, שאגב, שאלה אם בכלל ראוי לאכול מצליב בפסח, מכילים החומר השני סיניגרין, ובנפרד אנזים, שבזמן הליסה או הקטישה משחרר חומר נדיף, שמפעיל רצפטור לכאב, הנמצא באזור האף או בכל מקום. אבל בעיקר, אנחנו מרגישים אותו באזור האף. אוקיי? וזה פחות או יותר הסיפור. ראינו איך התמחה הפך להיות עם הגלות ועם הנידודים למזרח אירופה לצמח החרן. ראינו מה ההבדל בין מר וחריף, בין המרורים הארץ ישראלים הים התיכוניים מול המרור של מזרח אירופה, וראינו גם את ההסבר הפיזיולוגי ברמה המולקולרי במחקר הכי מתקדם של היום, שמסביר לנו מצוות מרור ברמה אולי קצת שונה, שלפי כל הדעות נוכל לצאת ידי מצוות צריכות כוונה. אז תודה.